אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
בוקר טוב ושלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו במהדורת יום ראשון של 60 מחדש. העלייה הדרמטית במספר של הנדבקים בקורונה מעלה גם באופן דרמטי את הדאגה לקשישים, ועוד מעט נדבר על זה עם יושב ראש האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית. נדבר על הפרעות קשב וריכוז בגיל השלישי וגם על תכנון ערים שמותאמות לקשישים, ונדבר עם השחקנית רבקה גור על האוטוביוגרפיה שלה. וכמובן תהיה לנו גם מוסיקה ותיקה שאנחנו אוהבים. בצוות הבוקר אבי שמאי, עורך משנה ומפיק, חן עוזי טכנאית השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. עכשיו נדבר על סגירת מחלקת הקורונה בבית החולים איכילוב בתל אביב. יושב ראש האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, פרופסור יצחק בריק, ביחד עם הפרופסור צבי דבולצקי, פרסמו בשבוע שעבר הודעה משותפת שזו לשונה. קראנו בדאגה, הם כותבים, את ההודעה על סגירת מחלקת שיקום גריאטרית בבית החולים איכילוב לטובת פתיחת מחלקת קורונה. אנו קוראים למנוע מהלך שעלול לפגוע באוכלוסייה הזקנה המאושפזת בבתי החולים בתל אביב, ולהמשיך ולדאוג לבריאותה ולרווחתה של אוכלוסייה זו שכבר עוברת טלטלה קשה בתקופת מגפת הקורונה. כך שני הפרופסורים, ועכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב ושלום לפרופסור צבי דבולצקי.
בוקר טוב ומבורך.
אתה יושב ראש האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית.
כן.
תגיד, אתם לא סומכים על רוני גמזו, פרופסור רוני גמזו, מנהל בית חולים איכילוב, שהוא יעשה את הכי טוב בשביל המאושפזים?
כן, אנחנו בהחלט מכירים את פרופסור רוני גמזו ומוכירים אותו כאחד מהמנכלים של משרד הבריאות ושעבר, שעשה המון לטובת האוכלוסייה הסקנה. ומצד שני, אנחנו גם מבינים את ה... קושי הרב היום שיש התפתחות לא טובה לכיוון של חולים רבים שסובלים ממחלת הקורונה, אז מבינים את הצורך של מערכת הבריאות להתארגן ולמצוא מקום לאשפוז החולים הסובלים מקורונה. אבל מצד שני, אנחנו מאוד מאוד מודאגים על מה שעלול לקרות לאוכלוסייה הסקנה, המבוגרת יותר, שכפי שכתבנו, כבר עוברת טלטלה מאוד קשה עם מחלת הקורונה, עם כל הגזרות על האוכלוסייה הזאת, כן. שעליהם להישאר.
על זה באמת אין מחלוקת, כולנו יודעים שהזקנים וטלטול שלהם עלול באמת לפגוע בתוחלת החיים שלהם. השאלה היא באמת, האם ההיערכות של בית החולים איכילוב עכשיו היא עלולה לפגוע באמת במאושפזים?
כן, אין ספק שיש בעיה קשה של מיטות אשפוזיות, ובמיוחד מיטות שיקום לאוכלוסייה הסקנה. אנשים שלא סובלים לאו דווקא מקורונה, אבל סובלים ממחלות רקע קשות, אם זה אירוע מוחי, אם זה נפילה ושבר בצוואר הירך, והם זקוקים, מאוד זקוקים לשיקום ולעזרה לחזור לתפקוד סביר ולחזור הביתה, שסגירת מחלקה שיקומית גריאטרית טובה מאוד, אני חייב להגיד, באיכילוב עם 34 מיטות, גורם למחסור עכשיו נוסף ביכולות של המערכת לטפל באנשים סקנים שזקוקים מאוד בשיקום.
כן, אבל מה...
אנחנו קוראים לאיכילוב לשקור מחדש.
אבל תראה, פרופסור דבולצקי, מה שאומר פרופסור רוני גמזו, הוא אומר, החלטנו על, אני קורא מתוך, הם לא רצו להתראיין פה, אבל הם יפנו אותנו לפוסט שכתב פרופסור גמזו, ובו הוא כותב בין היתר, החלטנו על מתווה שבו אנחנו נאחד את המחלקה הפנימית גריאטרית עם שתי מחלקות השיקום הגריאטרי, למתחם אחד, שבו יושפזו הקשישים מרגע שהם מגיעים למיון ועד שהם משוחררים בסוף השיקום. אז מה לא בסדר בזה?
אבל בפועל זה נכון שדואגים לאלו שמגיעים למחלקה, אבל בפועל יש מחלקה שלמה שנזכרה. זאת אומרת, אין את המקומות השפוז ל-34 אנשים. יש פחות חולים שיהנו מהטיפול הטוב בבית חולים מבחינה שיקום, מבחינה שיקומית. אז לכן אנחנו מבינים שיש עוד, תמיד אפשר לתמרן בתוך בית חולים גדול, למצוא אפשרות אחרת, ולכן אנחנו פונים לאיכילוב לשקול מחדש, האם לא כדאי, או האם אי אפשר למצוא באחד מהמחלקות האחרות אפשרות לפתוח מחלקת קורונה, ולא לזכור את המחלקה הגריאטרית השיקומית.
מעבר להודעה שפרסמתם, פניתם, ניסיתם לדבר עם פרופסור גמזו?
כן, אני יודע שהיה קשר בין האגודה לגרונטולוגיה ופרופסור בריק שהוציא את ההודעה יחד איתי, גם לאיכלו וגם לדוברות, והתשובה שקיבלנו זה התשובה שיש לפניך.
אז אתה מודאג?
אני מודאג גם בהמשך, כי אני רואה שסגירת מחלקה פה זה אולי רק התחילה של סגירת עוד מחלקות גריאטריות ושיקומיות.
זאת אומרת, אתה חושש שזה יקרה גם במקומות אחרים, שבהם אולי ההיערכות לא תהיה מספקת על פי עמדתכם המקצועית?
זה בדיוק החשש, וחשש אמיתי, כן. כי האוכלוסייה הזאת מאוד זקוקה טיפול הכי טוב שאפשר לתת להם.
טוב, התעתוע הזה של הקורונה ממשיך לתעתע וגם לטלטל את כולנו. מקווה שימצאו פתרונות טובים, נכונים ומועילים, ובעיקר לא מסוכנים לאוכלוסיית הקשישים האלה. פרופסור צבי דבולצקי, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה לך.
להתראות.
הרבה בריאות. תודה. עוד טוב שלום.
הלו, הלו, שקלינה חמודונת, כאן אדונך מרקיס דה פנטלון. כמו בכל יום, אני לי טלפונית, נו מה חדש שם בארמון?
אין שום חדש, מרקיס, הכל בסדר, כי באמת אין שום חדש.
אין שום חדש?
חוץ מדבר מה, קטן חסר כל ערך, כן משהו פעות ממש. סוסך הטוב והיקר פשט רגליים ונפטר, אך חוץ מזה מרקיז הכל בסדר, כן חוץ מזה אין שום חדש.
הלו הלו שקלינה חמודונת, אני נדהם מצער באמת, אולם הסבירי לי בטלפון איך גב הסוסי הטוב באמת.
אל תתרגש מרקיז הכל בסדר, כי באמת אין שום חדש.
אין שום חדש.
חוץ מדבר מה, קטן חסר כל ערך, כן משהו פעות ממש. סוסך הטוב היום גבה, כשנחרבה כל האורווה, חוץ מזה מרכיז הכל בסדר, כן חוץ מזה אין שום חדש.
הלו הלו, שקלינה חמדונת, אני עודי המום כל כך, אורווה יפה כמו זו שבארמון איך הפכה להיות אורווה פרח.
אל תתרגש מרקיז הכל בסדר, כי באמת אין שום חדש, כי האורווה פרחה ביאף כשהארמון כולו נשרח. אך חוץ מזה מרקיז הכל בסדר,
כן חוץ מזה אין שום חדש. הלו הלו שקלינה חמודונת, בשם האל אני לחיש אני, מה האומנם נשרף כל ארמון איך? נשרף פתאום כל ארמוני.
אני אגיד לך, כשאשתך שמעה היום שהתרוששתם כך פתאום ושביתכם זו היפה אתמול עם ערב נחטפה, היא התאבדה ללא מילה וגם היא פילה ונופלה את הנרות על המרבד, הארמון כולו נשרה, קיר העורבה אז התמוטט וכך סוסך נפל ומת. אך חוץ מזה מרתיז הכל בסדר,
כן, חוץ מזה אין שום אחד.
שישים החדש.
נדמה לי שכבר למעלה משלושה עשורים הפרעות הקשב והריכוז הפכו ללהיט של גלריית ההצדקות, הנימוקים, התירוצים שאנחנו מספקים לכל הכשלים שלנו בתחומי הלמידה וההתארגנות. והנימה המעט סרקסטית הזאת בדבריי לא באה כדי להפחית בחשיבותם, אלא מתוך הרצון לעשות בהם סדר, כי לפעמים יש לנו הרגשה שנעשה שימוש בהפרעות האלה מוגזם או לא ברור. אני רוצה שאנחנו לא כנראה באמת מכירים את טבען של ההפרעות האלה. עכשיו, כשאנחנו יודעים שההפרעות האלה לא פוסחות גם על בני הגיל השלישי, ננסה לעשות את הסדר המתבקש הזה עם הפרופסור איריס מנור. היא מתמחה בהפרעות קשב וריכוז, היא עומדת גם בראש היחידה להפרעות קשב בבית החולים גאה, וגם היא מרצה בכירה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. שלום פרופסור מנור.
בוקר טוב.
מה שלומך?
מצוין, תודה. מה שלומך?
אני מנסה.
אוקיי.
Okay. תגידי, ההבדל בין הפרעה בקשב להפרעה בריכוז, מהו?
אין כזה דבר. לא, לא. בוא נתחיל מדבר הכי
פשוט. בדיוק בשביל זה את פה.
כן. אני, האמת שרציתי גם להתייחס למה שאמרת קודם.
מה אמרתי? על,
לגבי הנימה הסרקסטית, ושיש אולי שימוש, וזה נכון.
כן.
אבל זה מפני שלא מבינים מה זה באמת הפרעת
נכון,
קשב.
נכון.
עכשיו, וכדי להבין מה זה בו, אז לשאלה הדבר השני ששאלת אותי, הפרעת קשב, השם הנכון שלה הוא באנגלית. זה attention deficit והייפר-אקטיביטי. זאת אומרת, הפרעת קשב והיפראקטיביות. מישהו שהיה מאוד נלהב ללשון העברית, החליט שצריך לתרגם את זה לעברית. אבל ריכוז זה concentration, זה בכלל לא קשור. זאת אומרת, זה לא מבטא בכלל, זה לא קשור בכלל לשם של ההפרעה.
זאת אומרת בקיצור, נכון? הפרעות קשב נקודה, אין ריכוז. ריכוז יוק.
בדיוק, מפני שריכוז זה עוד קשור לעייפות, ללחץ, למוטיבציה מאוד חזקה, להרבה מאוד דברים. כשקשב לעומת זאת זה בעצם מנגנון, זה סוג של מה שנקרא תפקוד ניהולי או קבוצה של תפקודים ניהוליים שמאפשרת למוח שלנו ליישם את היכולות שלו. וזה מתבטא בהמון תחומי חיים, כי זה מתבטא גם במוח בהרבה מאוד רשתות שמתפקדות או בצורה לא יציבה או בצורה לא לגמרי יעילה. ואנחנו היום יותר ויותר יודעים על זה, גם שזה מפושט, זאת אומרת, זה לא באזור מסוים במוח, אלא זה מפושט, וזה גם בעצם איזשהו משהו לא יציב ולא יעיל. שלכן גם הפרעת קשב היא לא הפרעה בלימודים, היא הפרעה בכל תחומי החיים, היא יכולה להתבטא בביקור.
תשמעי, את אומרת כאן דברים מהפכניים. איך...
ממש לא.
איך כל הדבר הזה הפך לתעשיית פטורים בבתי הספר? אם זה לא קשור לריכוז.
קודם כל, אני רוצה גם להספיק להגיע פשוט לגיל השלישי, אבל
קודם
כל מפני ש... כן, קודם כל מפני שזה מבלבלים בין זה לבין ליקויי למידה. וליקויי למידה, קודם כל זה אבחון אחר לגמרי. אבחון של ליקויי למידה זה אבחון פסיכודידקטי. שבכלל לא בודק הפרעת קשב. כי פסיכולוגים לא רשאים להבחן לבדם הפרעת קשב, וגם לא מאבחנים דידקטיים. הם יכולים לחשוד, לרמוז, להציע, אבל הם לא מאבחנים. אבחון הפרעת קשב הוא אבחון רפואי שנעשה על ידי רופא ואנשי צוותו. עכשיו, למה אני עד כדי כך מדגישה את זה?
לא, זה חשוב.
כי לפרעת קשב יש השלכות רפואיות.
אוקיי.
ולכן זה גם חשוב נורא לגיל השלישי.
אז בואי באמת נחזור. תחזרי ככה במשפט קצר. הפרעת קשב היא לא קשורה בריכוז.
היא לא, לא, זה פשוט מילה שהדביקו עליה.
הבנתי.
קשב הוא אחד הגורמים שעוזרים לריכוז. אבל קשב זה יותר העניין שהיכולת שלך להתמקד לאורך זמן באותו דבר. שדברים לא מסיחים אותך. שהקשב לא נקטע כל פעם. שאתה לא עושה טעויות של חוסר תשומת לב.
שדעתך לא מתפזרת.
נכון, וגם ההגדרה הזו כנראה לא לגמרי מדויקת. היום אנחנו יודעים שאחד המרכיבים החשובים בהפרעת קשב, זה למשל החלק של הפרעות בביסות, של שינה, של תיאבון, של מצבי רוח, ולכן יש לה המון ביטויים שבכלל, בכלל לא קשורים לזה. יותר מזה, יש לזה גם ביטויים פיזיים. יותר ויותר רואים מרקרים גופניים שמתקשרים להפרעת קשב. למשל, פעם חשבו שזה קשור לאנמיה. אבל מסתבר שהבא זה לא אנמיה, אלא שיש חלבון בדם.
אנמיה חוסר דם.
כן, אבל חלבון בדם בשם פריטין, שהוא נמוך מדי. זאת אומרת, כמה שאתה תיתן לילד ברזל, לא ישפר, כי החלבון נמוך מדי.
אני רוצה באמת, כן, אני רוצה באמת שנגיע מיד לגיל השלישי, אבל בקצרה, כמה, דיברת על המוח, אבל כמה זה באמת זה גנטי, וכמה זה, אני אקרא לזה התנהגותי.
זה בעיקר גנטי, זה אחת ההפרעות הגנטיות, המרכיב הגנטי הכי גדול שקיימות, לא רק בפסיכיאטריה, בכלל ברפואה, יש משהו נקרא פקטור הורשה, שבהפרעת קשב הוא 0.8, הוא מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, גם כשיש גורמים סביבתיים, הם קצת משפיעים, אבל ההשפעה שלהם לא נורא גדולה. אוקיי? קוראים זה אפיגנטיקה, שהסביבה משפיעה על
התורשה. אז עוד מעט באמת נדבר על דרכי הטיפול, ואני רוצה לשאול עכשיו על בני הגיל השלישי. האם יש כאלה שמפתחים את זה בגיל השלישי, או שהם בעצם סוחבים את זה מגיל מוקדם, אבל בגיל השלישי פתאום ההשלכות של זה נעשות אקוטיות?
אז ככה, מה שקרה זה שכשהם היו צעירים בני הגיל השלישי, לא ידעו שזה קיים. לא הבחנו את זה נכון, לא הכירו את זה, אפילו בני הגיל השני, אני קוראת להם בני דור המדבר, הרבה מהם מתאבחנים רק עכשיו. עכשיו, הגנטיקה היא מאוד חזקה, זאת אומרת, הסבירות שכשמגיע ילד עם הפרעת קשב, יש הורים, יש סבא וסבתא, אז בעיקר הם התחילו להגיע דרך זה, שפתאום עלתה הערנות, עלתה המודעות. אנשים התחילו לזהות בעצמם דברים שאומרים, הנה עכשיו לזה, לילד שלי או לנכד שלי יש את אותה בעיה בדיוק, ויש לזה שם. כי זה לא שזה לא היה קיים, קראו לזה בשמות אחרים. הפרעות אישיות, בנוירוזות, בעיות הסתגלות, היו לזה המון שמות. גם שמות לא יפים. אני השתדלתי עוד להשתמש בשמות היפים, אבל זה כן היה קיים. פתאום אתה רואה שהדברים האלה שליוו אותך כל
איך
חיים,
טיפלו, איך טיפלו
הם
בהם?
עליבים.
כן,
לא טיפלו.
פרופסור מנור, איך טיפלו אז? לא היה במה לטפל.
בעצם לא היה טיפול, כי זה בעיה רפואית. זאת אומרת, הטיפול שבעצם הוא הבסיס, כי אמרנו, יש רשתות במוח שעובדות לא יציב, ויש רשתות שעובדות לא יעיל. לא ידעו את זה בכלל. זאת אומרת, עשו כל דברים פסיכולוגיים וחינוכיים, אבל זה בעצם לא פתר את הבעיה. לתת טיפול רק פסיכולוגי וחינוכי, זה כבר לקחת מישהו שלא רואה אותו, ובמקום לתת לו משקפיים, לשלוח אותו לפסיכולוג שיבקו ביחד. אתה מבין?
שזה לא מעט.
כן. לכן גם בגיל השלישי, מה שקורה זה שהרבה פעמים פתאום הם מתחילים לראות שזה נורא מקשה עליהם. עכשיו, איפה זה מקשה בגיל השלישי, שכבר אין לימודים? זה מקשה בצורה הכי מצחיקה, כשאתים לפנסיה. כי הרבה אנשים מפרעת קשב, יש להם אורקוהוליזם, הם עובדים המון. הם תמיד עם שלושה פלאפונים, במחשב על ידם, ב-SMS'ים, הם כל הזמן כאילו באיזושהי תנועה, באיזשהו אקשן. וברגע שהם יוצאים לפנסיה, פתאום העולם, הם לא מוצאים על לעשות עם עצמם. פתאום זה שקשה להם לקרוא ספר. בהתחלה עד הסוף, מתחיל נורא להפריע להם. בבית, היחסים המשפחתיים, אחד הביטויים של הפרעת קשב, זה קושי ביחסים הבין-אישיים, המשפחתיים, בגלל אותו אי שקט, ואותו קוצר רוח לכאורה, וזה שאתה שום לא שומע אף פעם מה שאומרים לך, או שומע רק חלקים של משפטים, ופתאום כל הדברים האלה מתחילים לבוא לידי ביטוי, מתחילים לקבל איזה צורה, והם מגיעים לאבחון. עכשיו, מה שחשוב מאוד באבחון, כן, אפרופו מה ששאלת, זה לראות שבאמת זה לא משהו אחר. כי כל גיל יש לו את ההבחנה המבדלת שלו. בגיל השלישי ההבחנה המבדלת זה לוודא שזה לא דיכאון, ולוודא שזה לא התחלה חלילה של דמנציה. ולכן אתה בעצם חייב את האחורה, כמו ארכיאולוג, ולהתחיל לחפור שכבות מעבר, ואז אתה בדרך
כלל... מה מעניין אותך כמאבחנת...
אני שואלת על תקופת בית ספר. לא עם איזה ציונים היו לך, אלא איך למדת, כמה למדת. האם היית יושב בכיתה ומקשיב, היית מרחף, ואחר כך לומד לבד בבית. איך הסתדרת חברתית? יש הרבה קשיים חברתיים בהפרעת קשב. למעשה זה אחד הדברים הכי חשובים בהפרעת קשב. איזשהו קושי בהבנה של סיטואציות חברתיות. איך הסתדרת אחר כך? איזה... האם גם סיימת עם בגרות, לא סיימת עם בגרות דרך אגב, האם התמדת, עברת בתי ספר, צבא, עשית, לא עשית, איך עשית, אחרי הצבא, עבודה, לימודים,
זאת אומרת, את בונה, עבודה, בונה פרופיל, פרופיל של כן. קשב מתמשך.
יש הרבה, יש כמה סוגים של פרופילים, וכן, שאחד הדברים שמאפיין אותם בדרך כלל זה חוסר יציבות. כי הפרעת קשב, תמיד אני אומרת את זה, הפרעת קשב זה חוסר יציבות יציב. זה הדבר הכי יציב.
כן.
וזה נכון גם בגיל השלישי.
איך מטפלים בזה בגיל השלישי?
בדיוק כמו שמטפלים בזה קודם. בכלל גם מאבחנים את זה אותו דבר, זה לא לבוא לרופא לחמש דקות.
את אומרת כמו קודם, אבל אנחנו לא יודעים איך זה קודם. מה עושים עם...
קודם כל, אבחון זה אבחון מלא, מסודר, שבודק טוב טוב גם את המאפיינים של הפרעת קשב, גם כמו שאמרתי, שולל בעיות אחרות שעלולות להיראות כאילו...
אוקיי, שללנו את הכל, ייחדנו את זה, בודדנו את זה, זאת הפרעת קשב חדשה, לא קשורה לשום מחלה.
מטפלים, דרך כלל זה כבר מתחיל להיות קשור לכמה דברים, כי הם מפתחים הרבה יותר בעיות רפואיות, זה אחת הבעיות שלהם, יש להם יותר נטייה לבעיות רפואיות, גם כנראה מסיבות פיזיות, שאנחנו לא מספיק, אני לא אפרט עכשיו יותר של הפרעת הקשב עצמה, אבל גם כי אין להם סבלנות ללכת לרופא, לעשות בדיקות, לעשות כל מה שצריך. רפואה זה דבר די ניג'ס, אתה יודע, וזה קשה להם. עכשיו, ולא באמת, אז יש הרבה השמנת יתר, יש יותר סקרת, יותר לחץ דם, יותר הזנחה גם של המצבים האלה. הם לא יודעים לטפל בעצמם כמו שצריך, אז כבר יש עוד דברים. אבל סליחה, סטיתי, הטיפול בהפרעת קשב עצמה, כמו כל טיפול בהפרעת קשב, דהיינו שילוב של תרופה ומה שנקרא טיפול התנהגותי קוגניטיבי.
חייב להיות שילוב של השניים.
כן. הטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי זה לזהות כל מיני מחשבות תת מודעות שמפריעות לך כל החיים, שאתה בעצם חצי מודע להן. אני לא אהיה מסוגל לזה. לי זה לא ילך, אני אעשה משהו נמוך יותר, אני אסתפק בפחות, למשל. או יש כל מיני מחשבות תמודות שזה לא בשבילי הסדר והארגון, אני כאילו אלך למשהו, כאילו אני אוותר על זה.
זאת אומרת, שאלות של דימוי וערך עצמי בעצם.
זה
יותר מדימוי,
זה חשיבות חצי מודעות שמבוססות על משהו אמיתי.
כמובן, תחושת ערך היא משהו אמיתי.
ואז מסמנים התנהגויות שאפשר לעבוד איתן.
כן.
למשל, איך לעזור להתארגן, איך לעזור לבנות סדר יום, בעיקר בסיטואציות שאין סדר יום מובנה.
כי יצאנו לגמלאות.
למשל, כן.
וגם לנפץ את האגדה שאי אפשר לעשות שינויים בגיל השלישי, אפשר. אפשר גם אפשר, וזה יופי.
וכן ליהנות מהגיל השלישי.
וגם ליהנות ממנו בגלל זה, יפה.
למשל לקרוא ספר.
נכון.
אתה יודע,
לא רק שעות, לא חמש דקות ולקום להפריג'ידר.
אתה יודע, אתה עזוב ספר, אמר לי פעם מישהו, פעם ראשונה בחיים קראתי את העיתון מההתחלה עד הסוף. לא רק את הכותרות.
אוקיי, אז בנימה האופטימית הזאת, אנחנו, שיש פתרונות להפרעות הקשב, גם בגיל השלישי, פרופסור איריס מנור, תודה רבה על השיחה הזאת.
בשמחה.
להתראות.
שחר הפציע כמו שחר בראשית שרה ציפורת לחן קדום שבח לבוקר שבח לצליל השיר לקיצתו של כל היקום ברק המטר Yeah. gan eden se hamei shevach lanefesh beregato behivaled hayom hatzani
כבר אמר מי שאמר שאנחנו נמצאים כאן על הכדור בעצם כדי לספר את הסיפור שלנו, כל אחד על פי מידותיו, על פי תשוקותיו, על פי כישרונותיו, אבל בסוף בסוף בעצם כולנו בעצם אוסף של סיפורים. ובכל זאת, הסיפורים שמסופרים בספר על ידי גיבורי הסיפור מקבלים מימדים נוספים, יש אריזה, יש פילטרים, יש הלבטים של מה מספרים, מה לא מספרים. כשהשחקנית רבקה גור חצתה את גיל 80, היא הרגישה שבאה העת לספר את הסיפור שלה, הרגישה ועשתה, וביום הולדתה ה-84, לפני קצת יותר משנה, יצא לאור ספרה האוטוביוגרפי שהיא קראה לו היו הייתה ילדה. אין עוררין על כך שרבקה גור היא אחת השחקניות המשובחות והמוערכות והמרתקות שיש לנו בתיאטרון וגם בקולנוע הישראלים, והיום אני, והטלוויזיה כמובן, והיום אני שמח להעיר כאן בזרקור את הביוגרפיה המרתקת שלה. שלום לשחקנית רבקה גור.
שלום ושבוע טוב.
שבוע טוב. תשמעי, הביוגרפיה שלך מרעישה יותר מכל מחזה ששיחקת בו לדעתי.
כן, היו דרמות שם.
אז בואי נתחיל בהתחלה. איפה נולדת?
נולדתי בירושלים כשאבי כבר לא היה איתנו, כי הוא נפטר מאיזו מחלה, ואני הייתי בדיוק באמצע ההתבשלות ברחם של אמי, ונפלתי על משפחה של אבא שלי בעיקר, שם התחלתי בשכונת הפחים בירושלים, שם גדלתי אצל סבתא נוסרת.
שזה נוסרת זה שם מאיפה?
זה שם פרסי לשם שרה. וככה קראנו לה כל החיים.
ולך היא קראה ג'ון, יקירה.
חנום זה בספרדית, וג'נים זה בטורקית, וג'נום זה בפרסית.
כן, וזה לא מקרה שאת אומרת טורקית, פרסית, כי כל התפוצות האלה היו מעורבות בביוגרפיה שלך.
כן, כן. ספרי איך. אמא מטורקיה, מזמיר, אבא, הסבא שלי היה מטהרן, ואבא שלי נולד כאן, ואני, תודה לאל, נולדתי כאן בירושלים.
ומי שגידלה אותך בעצם היא סבתא נוסרת.
עד גיל מסוים, כן, ואותה אני מאוד זוכרת, ועליה כתבתי הרבה מאוד בביוגרפיה, כי יש שם, באמת יש באישיות שלי חתימה מאוד גדולה של האישיות שלה.
מה היה בה?
היא קודם כל לא ידעה לכתוב ולקרוא. אבל היא הייתה אישה מאוד מאוד חכמה, מאוד חזקה. היא התארסה לסבא שלי, שהיה הדוד שלה, בגיל 12.
בגיל 12.
כן.
אנחנו מדברים על תחילת המאה הקודמת, או אולי אפילו לפני זה.
וב-1897, אחרי שהם התחתנו בטהרן.
בכלל, זה המאה ה-19, בכלל לא, המאה ה-20 אפילו. כן.
והם עלו לארץ ישראל וגרו בפחים שם, בשכונת הפחים, שזה היה באמת בתים שעשויים מפח.
כן. אז הם התארסו והיא בת 12, ואז יום אחד אחרי החתונה היא גילתה שהוא נעלם.
אחרי החתונה, כן, לא, לא, היו כבר שלושה בנים.
אוקיי.
אבא שלי ועוד שניים. לא, הוא לא נעלם, הוא אמר שהוא הולך, שהוא נוסע לטורקיה כדי לפרנס את המשפחה, והוא ישלח כסף, הוא ישלח מכתבים, אבל זה לא קרה.
זאת אומרת, נסע ונעלם בעצם.
נעלם, אבל לשנים, כשאבי היה כבר בן 12, נודע לה שהוא באיסטנבול. אז היא אמרה שהיא הולכת, היא לקחה את שני הילדים, אבי רצה להישאר בתוך המשפחה, ונסעה לאיסטנבול בלי כתובת.
פשוט
אבל
נסע.
היא מצאה אותו. היא מצאה אותו עם אישה חדשה שהרתה לו ללא נשואים.
אוקיי.
אז היא החליטה לתבוע אותו בבית דין הטורקי על מזונות, על כל השנים האלה שהוא לא דאג לה, והיא לא ויתרה. אז הוא, וגם שאלו אותו בבית דין, אז תן לה גט, לפחות תן לה גט, שהאישה הזאת תוכל גם להתחתן. הוא אומר, אני לא נותן גט. אז למה אתה לא חוזר אליה? היא אומרת, כי היא כבר לא יפה. היא כבר לא יפה, ויש לה רגל מעץ, שזה גם כן סיפור. היא עברה ליד איזשהו בניין, והיה פיצוץ, ו... הרגל שלה נקטעה, וזה תוך כדי זה שהיא הייתה עם שני ילדים באיסטנבול, ורצה מבתי דין לבתי דין, והכל, אני חושבת שהיא דיברה כבר טורקית, אז היא הייתה אישה מאוד, מאוד מיוחדת, באמת מאוד מיוחדת. אני שמעתי את הסיפורים האלה הרבה יותר מאוחר, כי היא לא רצתה לספר לי, אבל...
את ביקשת?
כן, אבל אני ראיתי שם עיניים מאוד מאוד עצובות ובדידות גדולה. ואת סבא הכרתי בגיל יותר מבוגר, כשהייתי בת 12, הייתי נוסעת אליהם, הם באמת עלו לארץ, הוא ואשתו החדשה, והתיישבו יחד... בתל אביב.
אז יש לך גם דוד מאבא.
כן.
מסבא, זאת אומרת.
שהוא היה, כן. וזה הדבר שהפליא אותי, לא ידעתי שהסבא שלי הוא הדוד שלה, האח של אבא שלה.
כן, היה נהוג פעם לעשות נישואי קרובים כאלה. אני רוצה רגע לדלג, ואז בשלב מאוחר יותר, את גדלה עם הסבתא, עם האחים שלך, ובאיזשהו שלב גם אתם נקראים אלה מאלה.
אנחנו נקראים למה?
האחים שלך עוזבים.
כן, אני לא יודעת מה. אני יום אחד את אחותי לא הכרתי, כי הייתי בת שנה כשהיא נעלמה. ואחי, אני הייתי בת 3, יום אחד שיחקתי איתו בבוץ וירד גשם, למחרת הוא כבר לא היה.
מה הסבירו לך?
ורק בשלב יותר מאוחר נודע לי שסבתא סרינה, האימא של אימא שלי, הטורקיה, ראתה שהמצב שלנו רע מאוד, ואבא השאיר אותנו בחובות גדולים. היא אמרה, אני אקח אותם איתי לפריז, עד שתתגברי על כל הקושי הזה, ואז אני מביאה אותם.
למה דווקא פריז?
כי שם היא גרה עם הילדים שלה מטורקיה, היו לה 7 ילדים, היא קראה את הספר של הרצל, והיא החליטה שחלק היא תשלח לפלסטינה, וחלק לפריז.
לא יאמין.
זה לא מה שהרצל ביקש. הוא ביקש אוגנדה.
לא, גם החנוכה
לא
הזאת.
פריז כן. יותר טוב.
אוקיי.
והיא נשארה עם הילדים בפריז. ובינתיים פרצה מלחמת העולם השנייה, ואי אפשר היה להוציא את האחים שלי משם. אחותי ואחי. ואני הכרתי את אחותי כשהייתי בת 14, ואת אחי כשמלאו לי 18, והוא היה בן 21.
תספרי על הפגישות האלה, הן היו מאוד קשות לך.
זה אי אפשר לספר, אני כל כך נבהלתי מהפגישות האלה.
איך זה קרה? איך ידעת שאת הולכת לפגוש אותם?
כי הלכנו לפגוש אותם באונייה. הם באו באונייה, מולדת נדמה לי לחיפה, ופתאום אני רואה... אישה מאוד מאוד יפה, בחורה מאוד יפה, צעירה בת 18.
בת כמה היית?
12. ואמרו לי זאת אחותך רוזט, וכל כך, כל כך התרגשתי שהתעלפתי. וכשהתעוררתי, לקח זמן עד שהתרגלתי. ועם אחי היה אותו דבר, נסענו לחיפה, וראיתי בחור מאוד יפה, מאוד גבוה, מאוד שחום, שאני מאוד לבנה, ואני קרובה לצבע של אמא שלי. וגם אז אני גמגמתי ולא ידעתי מה להגיד, הוא לא דיבר עברית, הוא דיבר רק צרפתית, ושוב התעלפתי. בבתי חולים וכל מיני, כי זה באמת היה סיפור מאוד קשה, וזה לקח גם כן שנים עד שהם הבינו שגם לי היה פה מאוד קשה, לא עם הנאצים, אבל נאצים מסוג אחר.
אנחנו מיד נגיע לזה. רק נספר שהם הגיעו לארץ, ואני לך, בך, הייתה התקווה שיהיה איזשהו איחוד משפחות.
מאוד,
אבל,
כן.
אבל בעצם הם כעסו עלייך וכינאו בך.
נכון, היה להם מאוד קשה עם הסיפור שנשארתי עם אמא, והם לא הכירו לא את אבא ולא את אמא, וסבתא שרינה גידלה אותה שם. אני לא בטוחה גם שהם גדלו שם בבית, בגלל שהגרמנים כל הזמן חיפשו אותם. היה להם את השם.
והם נאלצו להסתתר ולברוח ממקום מסתור אחד לאחר.
כן, בכל בתי ספר ובמשפחות נוצריות. ובאמת הם ניצלו, אבל הם חזרו לדעתי שבורים מבחינה נפשית.
את אומרת שהם ברחו מפני הנאצים באירופה, ואת נאלצת לחיות עם נאצים אחרים.
נכון, נאצים ישראלים, ירושלמים.
סבירי.
כשהייתי בת 12, הייתי מאוד חולה עם דלקת פרקים, וגרנו בתל אביב, ברחוב פרץ, והרופאים אמרו לאמא, אם את רוצה שהילדה תבריא, אז את צריכה לעבור לירושלים. וחזרנו מירושלים לתל אביב. ואני לא רציתי לחיות בירושלים, היה לי לא טוב שם. וטוב, חזרנו לירושלים, ואמא נאלצה להתחתן, כי אי אפשר היה לכלכל אותי ולפרנס אותי כמו שצריך, אז היא התחתנה עם הקברן הראשי בבית הקברות של הספרדים בהר הזיתים, שקראו לו בן ציון פרנס. ולא היו חמש בנות ובן. והם לא אהבו אותי, הם גירשו אותי מהבית, הם שנאו אותי, כי אני גם, אני כל הזמן נלשנתי, אמרתי, את יודעת, יהודית נכנסה לחדר שלך וחיטתה, והשנייה זה, בקיצור, הייתי בעד אמא. אז הם לא אהבו אותי וגירשו אותי מהבית, ונאלצתי לעבור לבתי אומנה של אנשים שגם לא רצו אותי, כי הייתי חולת ירח. והייתי קמה בלילה וכולם נורא נבהלו. לא שהיה לי גם איפה לישון, תמיד פרסו מזרונים על הרצפה. ועד שמצאנו בית של גברת שהייתה מוכנה לקבל אותי ולהציע לי מיטה וחדר, גברת דנון, ושם הרבה דברים הסתדרו. עם הנפש ועם האיזון הנפשי.
וכל החיים, כל הזמן הזה את חולמת להיות שחקנית.
מגיל 4 הייתי הולכת עם סבתא, נוסרת, ביום רביעי, היינו מקבצות נדבות בשוק מחנה יהודה, הייתי לוקחת את הברד של דוד אהרון, הייתי רוקדת קרמן מירנדה ושרה.
לצ'ופטה.
לצ'ופטה, סינו, יובו יורר, והיה לי כזה כיף, כזה טוב, וידעתי ששם אני אהיה מאושרת, ששם יהיה לי טוב. היה לי קהל נהדר.
אבל אמא לא כל כך רצתה שתהיה שחקנית.
לא, היא רצתה שאני אהיה תופרת.
מה אמרת?
היא הייתה תופרת והיא רצתה שאני אתפרנס, כי מאומנות לא מתפרנסים. מתפירה כן, רקמה, זה מה שהיא ככה הגיעה עם מכונת תפירה של הזינגר, היא הגיעה מקושטה לארץ, בתקווה שפה היא תוכל גם כן לרקום ולתפור וגם להתפרנס. וזה באמת עזר לה מאוד. והיא מאוד התאכזבה כשאמרו לה שאין לי שום כישרון. והיא חשבה שאני עושה את זה בכוונה.
היא הספיקה לראות אותך משחקת?
כן, כן, היא אהבה את זה, אבל היא תמיד אמרה לי, תיזהרי ותשמרי, ואז בדרכים כל הזמן, וזה כן. מסוכן, ואני לא רואה אותך מאושרת. היא ראתה דברים אחרים ממה נכון. שבאמת הרגשתי,
כי שלך,
היה לי טוב.
כן, ובספר שלך, היו הייתה ילדה, הביוגרפיה שכתבת, בסוף את אומרת שם, את מראה כמה דמותה של אמא עדיין איתך, אז את כותבת כך. היום סוף סוף אני נושמת לבד, חושבת הרבה על המוות ומקווה שאשאיר מאחוריי את מה שחשוב באמת. אמא באה לבקר אותי בלילות, בעיקר כשאני לבד, אומרת לי, תזכרי, אל תראי חולשה. זה נורא, באמת, מצד אחד אמאי, מצד שני אני שומע, את אומרת גם שאת חושבת על המוות.
בגילי, כן. גם אם אני לא רוצה לחשוב, הוא מבקר הרבה חלומות על מוות, הרבה חלומות על מתים, הרבה חלומות על פחדים, רודפים אחריי, קוראים אותי מהתיאטרון, לא נותנים לי תפקידים כי אני צריכה כבר למות, דברים מאוד לא נעימים, ובאמת הלילות שלי לא טובים. אבל תשמע, הסבתא שלי אמרה לי שאין גורל, יש בחירה והכל בידיי,
אין מכתוב,
אין, ושאזכור שלכל דבר יש טעם. וזה נותן לי באמת, שאני חושבת על זה, כל הבחירות שלי וכל מה שלמדתי אצלה, שאת הגורל אני קובעת, והוא יסתדר על פי התוכן שאני אכניס לתוכו. שזה, תשמע, זה לא המילים האלה, כי לא היו לה, אוצר המילים שלה לא היה גדול, אבל היא ידעה להסביר לי ולתת לי המון המון אמונה בחיים וביופי שלו. ושכל רגע יכול להיות דבר נורא טוב ויפה, ואני ראיתי, היא אף פעם לא התלוננה. אני ראיתי עצבות גדולה, אבל היא אף פעם לא התלוננה, היא לא נהנחה. ראיתי אישה עובדת, במקום עוזרת בית, אישה עובדת.
רבקה גור, הסיפור באמת נפלא הזה שלך, נפלא במובן המרעיד של מסע החיים שלך. כשסיימת, אנחנו לקראת סיום לצערי, אבל אני בכל זאת רוצה לשאול אותך עדיין, כשסיימת לכתוב את הספר, כשהחזקת אותו ביד, הרגשת שהנה סיפרת את הסיפור שלך?
לא הרגשתי הקלה.
לא הרגשת הקלה.
נורא יפה מצאתך שאתה שואל אותי. לא הרגשתי הקלה.
אלא?
הרגשתי כעס. כעס גדול.
למה?
כי לא בחרתי איפה להיוולד, ובאיזה תנאים להיוולד. ועד שהבנתי כל מיני דברים, עברו המון המון שנים של מה בין מציאות לבין ציפיות והקושי לקבל. אני הבנתי יותר מאוחר שקשה היה לי כנראה גם בתור ילדה לקבל את המציאות. אז מצאתי מקום שאני יכולה להשיח את הדעת ולשחק ולרקוד ולחפש קהל ולחפש ולקבץ אהבה. ומצאתי שאני קיבלתי רשות מהעולם לחיות בפנטזיה, וזה היה לי נהדר. אבל זה הבנתי הרבה יותר מאוחר, אחרי שעברתי כמעט 20 שנה של טיפולים פסיכולוגיים.
השחקנית רבקה גור, השחקנית הנפלאה, יש לומר, עם הסיפור באמת בלתי נתפס הזה של ביוגרפיה, כל כך מלאה מהמורות, קשיים ועינויים. תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפור שלך, ובהצלחה.
תודה.
ועד 120, תישארי איתנו עוד הרבה שנים.
תודה, אני אתקשר אליך.
תודה.
להודיע לך שאני עוד חיה, שאני עוד פה.
אני גם אתקשר אליך. רבקה, תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות.
ירד לגבעות הכחולות, ירח מרחף על חולות עוד רגע ושוב ידלק הכוכב יאיר את שבילי החלב
ידוע לכל שאוכלוסיית הקשישים בישראל ובעולם הולכת ומתרחבת ככל שתוחלת החיים עולה. זאת אמת שאנחנו כבר חיים איתה ושמחים לקראתה, וההתפתחות הזאת מחייבת מן הסתם גם חשיבה ותכנון בתחומים רבים, ואחד המעניינים שבהם הוא תכנון הערים, גם הוותיקות וגם החדשות, מתוך ראיית הצרכים של אוכלוסיית הזקנים. הדוקטור רינת בינון משקיעה רובה ככולה, אפשר לומר, עוד מעט נשמע ממנה בעצמה, מאמצים רבים מאוד לעשות את הערים נוחות ומאירות פנים לקשישים. דוקטור בינון היא גם מתכננת חברתית שמתמחה בפיתוח תשתיות יישוביות לזקנה, והיא גם מרצה במכון הטכנולוגי בחולון ובמרכז הבינתחומי בהרצליה. ואחרי כל הפתיח הארוך הזה של התואר שלה, שלום דוקטור בינון.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
אני אמרתי ערים ותיקות וגם חדשות, אז בואי נתחיל בהתאמות שהערים הוותיקות צריכות ויכולות לעבור כדי לעשות את חייהם של הקשישים טובים ומותאמים יותר. הלו? הדוקטור בינון? הדוקטור בינון איתנו? נשמע קצת מוזיקה וננסה לחדש את הקשר איתה.
היה לי עצוב כמו לילד עזוב ושרתי דברים שלא כלום.
הנה חזרה אלינו הדוקטור בינון, את איתנו עכשיו?
אני איתכם כל הזמן.
איפה איבדת אותי? השאלה שלי הייתה על
על ערים ותיקות ועל ערים חדשות.
יפה, אז אני ביקשתי ממך בעצם שנתחיל בערים הוותיקות, איך הן צריכות לעבור מתיחות פנים או התאמות שיעשו את חיי הקשישים נוחים יותר.
מה שמאפיין ערים ותיקות זה שיש בהם באופן יחסי למקומות אחרים הרבה אוכלוסייה מבוגרת. מרבית האוכלוסייה המבוגרת במדינת ישראל נמצאת בערים הגדולות, במרכזי הערים הגדולות, באותם אזורים שיש היום את ההתחדשות העירונית.
דוקטור בינון, התקשורת עם דוקטור בינון מאוד מאוד לא טובה. אבי, אפשר לנסות שוב? אנחנו מנסים להשיג שוב. אנחנו מדברים עם דוקטור רינת בינון, שמתמחה בתכנון ערים, והדרך שבה אפשר לעשות אותן ידידותיות ונוחות יותר לתושבים ותיקים. זה תחום שהולך ומתפתח עם השנים האחרונות, בעקבות התרחבות תוחלת החיים, הגידול שלה. אנחנו עוד מעט ננסה להעלות אותה שוב על הקו, אני מקווה שישאר לנו גם מספיק זמן כדי לשוחח איתה על כך, משום שזה מאוד מאוד מרתק. דוקטור בינון איתנו?
כן, סליחה. מה שאני אומרת זה שערים הוותיקות מתאפיינות בזה שמרבית האוכלוסייה המבוגרת חיה בערים הוותיקות. המקומות שבהם היום עושים את ההתחדשות העירונית, המרכזי הערים, היום, במצב של היום, שם גר רוב האוכלוסייה המבוגרת של מדינת ישראל.
ואיפה נכנסת את בתחום ההתמחות שלך בתוכניות האלה של ההתחדשות העירונית?
היום אני עובדת עם משרד הבינוי והשיכון, אנחנו מקדמים מדריך חדש למתכננים ולאדריכלים, על מנת להסביר להם איך להכיל את הצרכים של אנשים זקנים בכל תוכנית חדשה. גם תוכנית של התחדשות עירונית וגם תוכנית של ערים ושכונות חדשות.
עד כמה, אני רוצה לשאול בהקשר הזה, עד כמה באמת יש אוזן קשבת לצרכים שאת שמה על השולחן? האם בכלל יש איזושהי רגולציה שמחייבת אותם להתחשב באוכלוסייה הקשישה?
היום אין רגולציה.
אין שום.
היום זה קורה בחלק מהמקומות. זה קורה בעיקר במקומות שבהם יש בעל תפקיד שבאינטואיציה האישית שלו הוא מבין שיש חשיבות לנושא. אין איזושהי תוכנית מחייבת. מה שאני עושה עם משרד הבינוי והשיכון, אז אנחנו בונים את הרגולציה הזאת. זה תהליך חשיבה, זה תהליך שהוא מורכב, משום שאין לנו הרבה דוגמאות קודמות. הנושא הזה הוא נורא חדש, הוא נורא חלוצי. גם בעולם אין דוגמאות לרגולציה של הנושא. יש הרבה רעיונות, הרבה תיאוריות, הרבה עקרונות, אבל אין רגולציה שמחייבת. ולכן גם בעולם זה מתרחש רק בחלק מהמקומות שיש להם איזשהו עניין אישי או איזשהו עניין מקומי בתחום. אין משהו שהוא רוחבי לגבי כולם.
כן. אז זה לגבי הערים הוותיקות. מכיוון שזמננו קצר, אני רוצה לשאול אותך ככל שנספיק. לו נתנו לך, עכשיו מקימים עיר חדשה, נאמר בצפון הארץ, ומתכננים אותה מההתחלה עד הסוף. איך נראית עיר החלומות שלך מבחינת הקשישים וההתאמה שלהם לקשישים?
עיר החלומות של אנשים מבוגרים היא בדיוק אותה עיר החלומות של אנשים צעירים. אבל עיר נוחה, נגישה, אבל בהבדל גדול. אנשים מבוגרים חיים בדירה וברחוב שלהם רוב הזמן. הם לא יוצאים, כלומר, אנשים הזקנים ביותר, או אנשים שמוגבלים בתנועה, נמצאים בבית הפרטי או ברחוב שלהם כמעט רוב הזמן. הם לא נוסעים בבוקר לעבודה וחוזרים. ולכן הדירה הפרטית והרחוב הופכים להיות הרבה יותר מרכזיים בחיים שלהם מאנשים צעירים. תחשבו על מה קרה בתקופת הקורונה. בעצם רוב האוכלוסייה למשך חודש חוותה את החוויה של אנשים מבוגרים רבים שחיים ככה כל השנה, לא יוצאים מהבית. ואז אתה פתאום רואה כמה שחשוב, קודם כל הדירה הפרטית, כמה חשוב שהיא תהיה נוחה ונעימה, שיהיה בה חלון ומרפסת. אנשים שלא היה להם חלון ומרפסת למשך חודש, הרגישו...
כן, ולמדנו גם את חשיבותם של הספסלים, אבל זה כבר נושא לשיחה אחרת, כי זמננו תם, דוקטור רינת בינון, נפלאות הטכניקה שלפעמים הם בעדנו, היום הם היו נגדנו. אני מודה לך על השיחה הזאת, אני מבטיח שנחזור ונדבר על התאמת הערים לאוכלוסייה הקשישה. תודה רבה על השיחה הזאת. אבי שמה, חן עוז, אני ציקיושה, מאיה אביבי, יובל סלע, מה שכרוך ב-12.